בוקר טוב לפרופסור רן בליצר.
בוקר אור.
ראש מערך חדשנות בכללית, ראש קבינט המומחים של תוכנית מגן ישראל. ראש הממשלה מדבר על נתניהו, מדבר על פתיחה של הסגר הנוכחי בתום השבועיים. שומעים לכאורה גורמים במשרד הבריאות, אני מנסה להבין מה זה בעצם אומר, שמבקשים דחייה. מה עמדתך, מה עמדת קבינט המומחים?
קבינט המומחים ידון בסוגיה הזו באמצע השבוע, כאשר הנתונים המלאים של מה שהשפיע והביא הסגר הנוכחי יהיו מונחים לפניו. כעת אנחנו עדיין עוד לא רואים בוודאות את מגמת הבלימה שקיווינו לראות, אבל גם לפי הערכות המוקדמות אנחנו אמורים לראות אותה רק לקראת אמצע השבוע. והיה ולא נראה בלימה, ואנחנו בעצם נשחזר במידה מסוימת את מה שראו גם באירלנד ובריטניה, שבה כנראה בגלל הזן הבריטי שמסתובב שם וגם אצלנו יש מדבקות מאוד גדולה שקשה לשלוט בה, יתקבלו החלטות מסוג אחד. במידה ואנחנו נראה, כמו שאני מצפה דרך אגב, מקווה ומצפה, שנראה באמצע השבוע בלימה משמעותית בתחלואה ובשאיפה מגמת ירידה, נוכל לקבל החלטות מסוג אחר. אבל אני חושב שהשאלה הגדולה היא לא אם עוצרים את הסגר, אלא לאיזה סטטוס קוו חדש יוצאים אחרי שיוצאים מהסגר.
אז רגע, אז לפני כן, ותכף נגיע לזה, אבל לפני כן אני כן רוצה לנסות להבין משהו. אתה אמרת שאתה מצפה ומקווה שנראה בלימה משמעותית לקראת אמצע השבוע. כלומר, אתה מעריך שההשפעה של הווריאנט הבריטי בישראל היא לא מפושטת ומשמעותית ודרמטית כמו באנגליה ובאירלנד?
לא, אני פשוט מצפה שסגר כה קיצוני כפי שנבחר לעשות פה, ואני חושב שבסך הכל האוכלוסייה משתדלת ושומרת, אמור להיות לו השפעה מאוד משמעותית כעבור תקופה על הדבקות מחוץ לבני הבית. ואת האפקט הזה אנחנו צריכים לראות. זאת בנוסף לתחילתו של אפקט שאנחנו מצפים לראות למבצע החיסונים. אלה שני הוקטורים שבעצם מורידים את שיעורי ההדבקה ואת השלכות ההדבקה בימים האלה. כנגדם יש וקטור אחר, שזה ההתפשטות ההולכת וגוברת של הזן הבריטי, כמו שקוראים לו, שהוא זן שלפי הנתונים מהעולם הוא כנראה מדבק יותר, מה שמייצר, קצת משנה את הסטטוס קוו לכיוון השלילי.
ההתנגשות
הזאת קובעת את הכל.
האם אנחנו יודעים עכשיו יותר איפה הזן הבריטי מפושט יותר, איפה הוא קיים יותר?
לצערי, לא נעשות בארץ מספיק בדיקות אפיון גנטי באופן שיטתי, כמו שנעשה במדינות אחרות, כמו שקורה למשל בבריטניה.
כלומר, אנחנו לא יכולים להצביע בעיר כזאת, בעיר אחרת?
לא, אנחנו לא יכולים, לא עיר, לא מגזר, הועלו כל מיני השערות, אין לנו מספיק נתונים כדי לאשר או להפריך אותם.
תוך כדי שאנחנו מדברים, אני רואה שרצה בקבוצה של כאן חדשות ידיעה מהידיעות השוטפות האלה שמגיעות כל הזמן, הודעה לציבור ממשרד הבריאות, חולה קורונה שהותר על טיסה שחזרה מדובאי. שני חולה קורונה שחזרו בטיסה של חברת פליי דובאי, מדובאי לתל אביב וכך הלאה, ועוד הודעה, שתיים כאלה, ממש בדקות הקרובות. מה יהיה? לא הגיע הזמן לסגור את השלטר הזה?
אין לי פשוט מילים, אני לא יודע איך אפילו להתייחס לזה. אנחנו גם קבינט המומחים וגם אני חושב כמעט בכל אמצעי ובכל דרך ביקשנו, התחננו, ואנחנו עדיין חושבים שמה שקורה בנתב"ג הוא בעיה גדולה. אני התבטאתי בעבר, קיבלתי ביקורת על זה, אבל אני עומד מאחורי זה, שנתב"ג הוא רכבת אווירית של תחלואה שנכנסת ארצה. זה היה כואב במיוחד בשלבים המוקדמים יותר, אחרי הסגר השני, כשאז בעצם הרבה מהתחלואה הייתה תחלואה מיובאת שהגיעה לפה, והיו נתונים על זה, אבל זה לא נעצר היום. אני חושב, ואמרתי את דעתי גם אמש, אני אמשיך להגיד אותה, שכמו במדינות מתוקנות אחרות, מדינת ישראל צריכה לדרוש מכל בן אדם שעולה על טיסה פנימה לישראל, להציג תעודה שנבדק בשלושת הימים האחרונים ונמצא שלילי, ואם בעוד צריך להיכנס לבידוד מסודר, לא משנה מאיזה מדינה הוא הגיע, ולעבור בדיקות לקיצור בידוד כמו כל בן אדם אחר.
למה זה לא קורה?
אני מקווה שביציאה מהסגר הנוכחי גם החלטות כאלה יתקבלו. אני מניח שיש מורכבויות משפטיות וענייניות אחרות, אבל אני לא בסוד.
אז איך מדינות אחרות שהן לא פחות דמוקרטיות מאיתנו הצליחו להתגבר על המורכבויות האלה?
את שואלת שאלה מצוינת. חלק מהמדינות הללו באמת הצליחו, חלק פחות. כלומר, לא כל מדינה אירופאית מחייבת בדיקה שלילית לפסים אליה. אפשר לראות שהדבר הזה יותר נפוץ דווקא במדינות שמחוץ לארצות הברית ולאיחוד האירופי, אבל מצד שני אפשר לדבר על אוסטרליה וניו זילנד ומקומות אחרים שמאוד מקפידים על הנכנסים בשעריהם שלא יכניסו את המחלה.
שהם מנצלות את עובדת היותן מדינת אי עד הסוף, דבר שאנחנו היינו יכולים לעשות, כי הרי לא נכנסים אלינו מהגבולות שלנו עם מדינות ערב.
אני לא יכול לתת הסבר משכנע למה לא דורשים בדיקה שלילית, ולמה כל הנכנסים לא עוברים בדיקה בשדה כבדיקה ראשונה.
זה כישלון שלנו בניהול המגפה? אני אומרת שלנו, כי לקחתי כאילו אחרי, זה כישלון בניהול המגפה?
אני לא בעד חלוקת ציונים לאף אחד. כל אחד, כשנכנסים לעומק של הדברים, הרבה פעמים לומדים שהדברים יותר מורכבים. שיש מורכבות משפטית, שיש מורכבות חוקית, שיש מורכבות אחרת. אני מניח שיש סיבה למה הדבר הזה עוד לא קרה, אבל כל הסיבות האלה בשלב הזה, ומתוך הבנה שגורל המחלה הזו, בין השאר ייקבע על ידי קצב ההכנסה של זנים חדשים פנימה, וקצב ההתפשטות שלהם, וככל שנקנה זמן באירוע שבו אנחנו מחסנים חיסון המוני בקצב משמעותי, הולך להיות חשוב. אז אני חושב שהחשיבות של שליטה ובקרה על הנכנסים הופכת להיות גדולה יותר, וגם למורכבות המשפטית, בטח אפשר למצוא פתרון חוקי בחקיקה או בדרך אחרת.
בתוכנית שקדמה לנו אצל עמיתי קלמן וליברמן התראיין ראש עיריית תל אביב רון חולדאי, ואמר שבעוד 10 ימים הוא מתכוון לפתוח את מוסדות התרבות בעיר תל אביב ולאפשר לאנשים שקיבלו 2 מנות חיסון להיכנס ולצפות במופעי תרבות. מה דעתך על כך?
אני בעד לשמור על החוק, ואני חושב שיש חוק אחד לכולם, בתל אביב, ברעננה, ברהט ובבאר שבע, ואני לא חושב שאפשר לעשות פה דיפרנציאליות עירונית וקבלת החלטות מקומית. אפשר לאהוב או לא לאהוב את המדיניות הלאומית, אבל צריך לעבוד על פיה אם אנחנו נעשה משהו אחר ויהיה אנרכיה לגמרי. לגבי עניינית, לגבי השאלה, הועלו כמה מתווים אפשריים לעתיד שמאפשרים לפתוח את התרבות ביום שההתפשטות הקהילתית תהיה יותר שפויה. אחד מהם מתבסס על באמת אנשים שהתחסנו, השני ומוגנים, השני מתבסס על בדיקות מהירות בכניסה, היו כל מיני רעיונות. צריך לומר ולזכור כמה דברים. אחד, אנחנו עדיין לא יודעים את דרגת ההגנה שמוקנית לאנשים המבוגרים שהתחסנו ב2 מנות כעבור שבוע מחיסונם. אנחנו מקווים מאוד שהשיעור הזה יהיה 90% כמו במחקרים הקליניים, 90-95% כמו במחקרים הקליניים, עד שלא נראה את זה בעיניים. אני מציע לאף אחד לא לנסות וליישם מדיניות ולבצע ניסוי מהסוג הזה.
זאת אומרת, אתה אומר לעשות דבר כזה בעוד 10 ימים, זה פשוט לבצע ניסוי באנשים בלי שיש לנו מספיק מידע רפואי, האם הניסוי הזה בטוח?
תראי, דבר אחד בטוח, יש התפשטות נרחבת בקהילה בשיעורים שלא הכרנו, ויש זן חדש שמסתובב שהופך את המחלה למדבקת יותר. אז האם תהיה הדבקה באותם אירועים המוניים? כנראה שכן, כי אנחנו יודעים שהווירוס עוד לפני הזן הבריטי עובר בחללים סגורים, וזה יהיה מאוד מאתגר. האם האנשים שיושבים שם בקהל, האנשים המבוגרים שיבואו לצרוך תרבות, וחלק מהם, גם אלה שהתחסנו, לא יהיו מוגנים, כי מה לעשות, זה לא 100% הגנה, בלי בדיקות מהירות, בלי מחשבה ובלי לבדוק את השאלה, עד כמה באמת חסינות אנחנו רואים במבצע החיסונים הישראלי, לדעתי זו תהיה טעות, זה לא דבר אחראי לעשות, ואני מקווה שזה גם לא יקרה, גם מהסיבה שאמרתי קודם לגבי היכולת של כל אחד לעשות מה שנראה לו נכון.
אוקיי, והיה ואכן בעוד שבוע, ראשון הבא, נתחיל לפתוח את הסגר, איך צריכה להיראות הפתיחה הזאת?
אז אני חושב שכמה דברים צריך לקחת בחשבון. הראשון שבהם הוא באמת נתב"ג, וזה דיברנו. הדבר השני זה נושא של החינוך.
שנתב"ג זה אומר מה? לסגור אותו או לחייב בבדיקה שתצא שלילית לכל מי שמגיע מחול?
צריך להיות משלב של חובת בדיקה לפני העלייה לטיסה. ככה אתה גם מונע הדבקות בטיסה, דרך אגב, ויש בזה הרבה מאוד היגיון, אבל חובת בדיקה לפני העלייה לטיסה של בדיקה שלילית. והדבר השני הוא לנוחתים, צריך לעשות משלב של ביצוע בדיקות ובידוד, בהתאם למה שאנחנו עשינו עד היום, למדינות אדומות צריך להתייחס לכל העולם באותה צורה כרגע. בוודאי בנקודה שבה אנחנו מנסים לצאת מסגר מאוד מאוד בעייתי, שבאמת ההשלכות שלו למשק, זה באמת בלתי נסבל, וצריך לעשות הכל כדי לא לחזור ולהזדקק לצעדים מהסוג הזה, ובשביל זה צריך להיות מאוד אחראי. אז זה נתב"ג. אבל מעבר לנתב"ג, יש את הנושא של מערכת החינוך. אני מניח ומקווה...
האם אתה חושב שאפשר לפתוח את כיתות א' עד ד' כבר בשלב הראשון של היציאה מהסגר?
אני אגיד את השיקולים. מצד אחד, ילדים לא מתחסנים.
וגנים, כמובן.
גנים בכיתות א' עד ד'. מצד אחד, ילדים לא מתחסנים ולא חסינים, ולכן הדבקה מסוימת שתהיה שם, גם כשיקוף של ההדבקה בקהילה באופן כללי, וגם בגלל שזה עדיין יהיה מקום שבו מצטופפים יותר מ5 אנשים יחד בחדר סגור. על הצד המקל יש לומר שבאופן היסטורי למדנו ששיעור ההדבקה בגילאים הללו נמוך יותר ממה שאנחנו בדרך כלל רואים באוכלוסיות המבוגרות יותר כאשר אנחנו יוצאים מסגר. אז הדברים הללו צריכים להישקל אחד מול השני, ומה שיכול לעזור להכריע זה אותו פרויקט שנקרא מגן חינוך, שזה מאמץ לבצע בדיקות נרחבות בעיקר ביישובים שיש בהם רמת תחלואה יותר גבוהה, שבה עושים איגום של מטושים ואו של מבחנות.
אבל פרופסור בליצר, אתה יודע שזה לא קרה עד עכשיו. למה שזה יקרה עכשיו?
זה לא קרה בהיקפים.
לא בהיקפים, זה קרה ממש ברמה של פיילוט, ממש ברמה מדגמית.
אז צריך להגדיל את הספיקה ואת היכולת לעשות את זה. יש, עברנו, היה לנו, היו שבועות להיערך. עכשיו יש עוד דיין שבוע להיערך, אפשר לעשות יותר.
לפי מיטב ידיעתך, נערכו לכך באיזושהי דרך? כי אני לא מכירה שום הערכות לבצע בדיקות המוניות במערכת החינוך.
אני לא יודע, כשנקבל את העדכון שלנו לקבינט המומחים, אני אדע יותר מה נעשה במהלך השבועות מאז העדכון האחרון שקיבלנו בזה, אבל זאת נקודה נוספת שכדאי לקחת בחשבון. אבל השלישית שאני רוצה לדבר עליה, והיא החשובה ביותר, זה איך יוצאים מהסגר. ואני חושב שיש עיקרון בסיסי שנמנעו, מהחלטה שנמנעו לקבל אותה תקופה מאוד ארוכה, והגיע הזמן לקחת אותה, והיא האמירה הפשוטה של לקבוע כלל שלא נכנסים 5 אנשים לחדר. וזה לא משנה אם זה חדר במסגרת משרד ממשלתי שעובד, או חדר במסגרת של חנות קטנה ברחוב, או בית כנסת, או כל מסגרת אחרת. כל עוד המחלה מתפשטת ללא בקרה באוכלוסייה, צריך להנחות שלא
נכנסים... כלומר, אתה רוצה שההגבלה גם ביציאה מהסגר תהיה 5 אנשים בחלל סגור?
אמת, וזו הדרך...
וכמה בחוץ?
אני בחוץ, זה הכל, תדעת, פחות... קשה לי לענות על זה, כי זה פחות, אני חייב להודות שזה פחות מטריד אותי.
הבנתי.
מכל הנתונים מהעולם עד היום, מה שראינו זה שבעיית ההדבקות המשמעותית קורה כמובן, שאם אתה עושה אירוע תחת כיפת השמיים, וזו חתונה, וכולם באים לנשק את הקלה, זה דיון אחר.
Okay.
אבל ברמה העקרונית, החשש האמיתי שלי הוא מחללים סגורים, צריך לשמר את הדבר הזה ביציאה, זה יאפשר לפתוח את חנויות הרחוב. עכשיו עולה השאלה, מה עושים עם חללים גדולים? האם דינם של חללים גדולים כמו חללים קטנים, ועל זה אפשר לדבר, אבל הדבר הבסיסי ביותר, הרוב המכריע של החללים שבהם אנחנו עוסקים, זה לא הנגרים גדולים, זה לא איקאות. זה בכל זאת חנויות רחוב, זה בכל זאת משרדים, זה בכל זאת מקומות עבודה. קונספט של 5 בחלל סגור ישמור אותנו בטוחים יחסית לתקופה ארוכה בלי סגר.
פרופסור רן בליצר, ראש מערך חדשנות בכללית, ראש קבינט המומחים של תוכנית מגן ישראל, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
תודה, בוקר טוב.